אורות. מת רבנו הגדול הרב קוק בחלק הנקרא אורות התחייה. בפרק פרק מ"ג נדמה לי. מה? נון דלת כבר? לא שומע. הפסקנו באמצע נון דלת. אתה צודק. אנחנו בנון דלת. זה בעמוד פי ח'. כן, נושא חשוב ביותר. אולי כדי להסביר קצת לפני כן איזה הקדמה. חזרנו לארץ ישראל. יפה. הקמנו מדינה. מצוין. בשביל מה? זאת השאלה. בשביל מה הקמנו מדינה? ובכלל, נשאל, תגיד, יש מצווה בתורה. בסדר, יש מצווה בתורה להקים מדינה. 100%. אבל אז נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתעקש על זה שתהיה מדינה? וכי לא די היה בדת, כלומר, מדוע היהדות היא לאומית, בעוד שהייתה יכולה להסתדר יפה מאוד בתור ישות דתית. כמו למשל, המתחרות הגדולות שלנו, הנצרות, האסלאם, הבודיזם, כל אלה דתות. והדתות האלה הן חוצות גבולות לאומיים, ואילו אנחנו פועלים בתור אומה. ואומה זה לא סתם ישות, זאת ישות פוליטית. זאת אומרת, לאומה יש מדינה, ולמדינה יש יחסים בינלאומיים. האומה עושה גם, המדינה עושה, מלחמות. למה להיכנס בכלל לכל המשחק הזה? וכי לא היה טוב יותר שאנחנו נעבוד על התחום הרוחני, מצוות, קדושת הפרט וכדומה. כן, בבקשה, אדוני. רצה להעיר משהו? אמרנו לכם בכלל
שהיהדות היא לאומית, והאסלאם והנצרות היא דתות.
זה נכון, זה בדיוק השאלה שלי. אתה שואל את השאלה דלהלן. אתה אומר כך, אני רגיל לומר שהנצרות והאסלאם הן דתות, ואילו היהדות אומה. אבל לא כך מתואר האסלאם. יש גם בכלל מושג בערבית אומה, שזה כל המרחב שבו האסלאם שולט מבחינה פוליטית, וכל המוסלמים שייכים לאותה אומה. אז אם כן, אנחנו רואים משהו דומה ליהדות, נכון? יש להם גם משנה פוליטית וכדומה. עד כאן שאלתך. תשובה, אין שום קשר בין שני העניינים, ואני אסביר לך גם למה. לפי, בוא נעשה טבלה כוללת. הנצרות סבורה האלוהי והפוליטי הם שני דברים מנוגדים זה לזה. כלומר, אתה רוצה דבקות באלוהים, תתרחק מן הפוליטי. אתה רוצה פוליטיקה, תתרחק מאלוהים. זה פחות או יותר ההבחנה הפשוטה. באסלאם זה בדיוק הפוך. באסלאם הפוליטי לא קיים. יש רק הדת. והדת מנהלת את הכל. היא מנהלת את העניינים הפוליטיים גם כן. לכן אנשי הדת הם אלה שצריכים לעמוד בראש המדינה. מה? כן, משטר האייתולות הוא דוגמה לזה. אבל באופן כללי, גם החליף שהיה בזמנו השליט המוסלמי היותר גדול, היה דמות דתית. הממציא של הלאומיות הערבית המודרנית, ששמו שכחתי אותו, היה מצרי שישב בכלא במאה ה-19, בגלל שהוא כתב דוקטורט, שבא להוכיח, בא לטעון, שהחליף היה גם דמות פוליטית ולא דתית. על זה הוא ישב בכלא. ראיתי? בעוד שלפי היהדות יש פוליטיקה ויש דת ושניהם קדושים. אבל התחום הדתי והתחום הפוליטי מובדלים זה מזה, אלא שמלך ישראל שפועל שלא לפי חוקי התורה אף הוא נציג של העניין האלוהי עלי אדמות. הבנת את ההבדל? בדיוק, בדיוק. כלומר, ההבחנה בין כהן גדול למלך לא קיימת באסלאם, ועוד שביהדות כן. כן, בבקשה.
כי המלך זה גם דמות דתית?
המלך הוא לא דמות דתית, המלך הוא דמות חילונית. אלא שזה קדוש. מובן? מותר למלך להיות גם דתי, במובן האישי הפרטי שלו. כלומר, אם הוא רוצה להקפיד על בשר חלק, אין לנו בעיה. מותר. אבל לא בשביל זה בחרנו בו. זה? טוב, זה לגבי היהדות. אם כן, אני רוצה להבין מדוע היהדות היא לאומית. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא סיבך לעצמו את המפעל על ידי שהוא דרש מאברהם אבינו לעזוב את העשייה הדתית שהוא עסק בה בחרן ולהקים אומה. אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי. ארץ גוי זה פוליטיקה. למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? מה אתם אומרים? אולי כדי שנגיע לתשובה, אני רוצה להוסיף עוד נתון שלקוח מהנציב מוולוז'ין, ושעשוי מצד אחד לסבך, מצד שני לקרב אותנו אל התוצאה. המשטר של המדינה היהודית, האם הוא צריך להיות מלוכני או דמוקרטי? זה משתנה. נכון? לפעמים ככה, לפעמים ככה. מתי אנחנו יודעים שהגיע הזמן שהמשטר יהיה מלוכני? כתוב, כן? ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. מפרש הנציב מוולוז'ין, כאשר תראה שהמדינות שמסביבותיך, אלה המתנהגות על פי מלך, המונהגות על ידי מלך, הנהגתם יותר נכונה מאלה שאין להם מלך, אז תדע שזה הגיע הזמן, בתרבות הפוליטית של אותה תקופה, להעמיד מלך. כלומר, התרבות הפוליטית משתנה. ואתה צריך לחכות עד שלגויים יהיו מלכים, ושהמלכים זה יותר טוב מאשר הדמוקרטיה, ורק אז תשים מלך. כך מפרש הנציב מוולוז'ין. וכאן אני מוסיף תמיהה רבתי. איך זה יכול להיות שמצווה כל כך חשובה, כמו המשטר של החברה כולה, שבזה תלויים החיים של כולנו, זה יהיה תלוי במצב הגויים? איך יכול להיות דבר כזה? כן? בכלל רגילים מפרש ככל הגויים לגנאי. אבל הנציב אומר, לא, זה לא לגנאי, זה חלק מהמצווה.
רגע, זה לא שוב בינתיים תשים מלך שיבחר בצורה דמוקרטית עד שהגויים...
הנציב מוולוז'ין אומר שהמשטרים משתנים מדור לדור לפי התרבות הפוליטית של התקופה. יש זמנים בהיסטוריה שדמוקרטיה יותר מתאימה, יש זמנים שאוליגרכיה, זמנים שאנרכיה, לפעמים שמלוכה, לפעמים עריצות אפילו. כלומר, תלוי לפי המצב של החברה, כך המשטר משתנה. אגב, זה לא הוא אמר את זה, זה אריסטו אמר את זה. כן? והשאלה היא, מהו השלב שבו ראוי לשים מלך בראש המדינה? אומר הנציב מוולוז'ין, כאשר רואים שהתרבות הפוליטית בעולם בכלל היא כזאת שמלוכה יותר טובה, אז מעמידים מלך. עד כאן דברי הנציב, והדבר הזה כמובן מעורר שאלה רבתי, שאני חושב שהיא מצטרפת לשאלה מדוע הקדוש ברוך הוא רצה בכלל שתהיה לנו מדינה. טוב, עכשיו, רק שרצה להגיד משהו, דבר.
כן, לגבי למה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו מדינה, נדמה לי שזה מתקשר למטרת על שלו, שהיא שדרכו בסופו של דבר תנצח בלבבות של בני האדם כולם. ובני ישראל, שהם שייכים לעם ישראל, מהווים אומה לדוגמה לשאר האומות שבסופו של דבר.
יפה. כלומר, אתה אומר דבר שממש מוצא חן בעיניי. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אוניברסליות, והוא רוצה לתקן את האומות, ולכן הוא לוקח אומה לדוגמה, כדגם לייצוא, שאחר כך אומות העולם יקנו. עכשיו, נוסיף בתוך דבריך, משתמע מתוך דבריך, אבל אני רוצה להדגיש את זה יותר, שיש הבדל בין הפעולה על הפרט, שזה מה שהדת עושה, לבין פעולה על הכלל או על הפוליטיקה, שזה מה שהמדינה עושה. ולכן אנחנו רוצים להשפיע על מדינות, על אומות העולם, לכן הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו להקים מדינה, ולכן גם צריך שהמשטר יהיה פונקציה של התרבות הפוליטית של הגויים, כי אתה לא יכול להשפיע על מי שהוא, אם אין לך איזושהי נקודת השקה איתו. ולכן דווקא בנושא של המשטר, התורה מתנה באומות העולם את צורת המשטר. עד כאן מובן? כן.
אולי היד הוא בעיקרון כן הפרט, אלא להשיג את היד הזה צריך לעבור דרך הכלל. כאילו
בסדר, הקדוש
ברוך הוא כן רוצה שכל אחד
מבני
האנוש משכון ביו, אלא...
ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה גם את קדושת הפרט.
אולי זה נקודת התחלה, ובגלל שלא היה אפשרות, אז עושים את זה דרך הכלל.
זה כבר עניין, מה שאתה מציע כאן, זה כבר באמת שאלה לדיון לא פשוט. מה זה מהות הכלל בכלל? וכדומה. האם זה מהות בפני עצמה או לא? כן, אבל בינתיים בוא נעזוב את זה, אני מבין שזה נושא רחב שאתה פותח, אבל מה שאני רוצה לומר, זה קצת עונה על השאלה שהתחלתי בה בתחילת השיעור, והיא, בעצם חזרנו לארץ ישראל, הקמנו מדינה, בשביל מה? אז עכשיו יש לנו תשובה, בשביל לתקן את העולם. כלומר, יש יעד אוניברסלי לציונות. לפי זה, יוצא שכאשר אנחנו לא ממלאים את התפקיד הזה, אז אנחנו בוגדים בעצמנו, באנושות, ואז אין פלא שכל העולם כולו נגדנו בלי לדעת למה. כן? המלך מצווה לכתוב לעצמו שני ספרי תורה. זה מנותק מהתורה? המלכות אינה גם תורנית? אני בחיים לא אמרתי שהמלך מנותק מהתורה. בשום פנים ואופן לא אמרתי דבר כזה. אני אמרתי שהמלך מנותק מהדת, זה משהו אחר לגמרי, אבל מהתורה חלילה לא. וזאת הסיבה שהוא כותב שני ספרי תורה. למה אם רוצים כל כך שילמד תורה, אז יגידו לו תקרא פעמיים, כל אחד קורא פעם אחת, אתה תקרא פעמיים. לא אמרו לו את זה, אמרו לו תכתוב שני ספרי תורה. אחד, כי אתה אדם דתי כמו כל אחד מישראל, אתה מקבל הדרכה דתית מהתורה הזאת, אבל אתה צריך גם לקרוא תורה לאומית, מדינית, פוליטית. ובשביל זה אתה צריך ספר תורה אחר, שבו כתובים אותם המילים. אבל אתה קורא את המילים האלה אחרת מאיך שקראת בספר הראשון. לעומת זה, אם היית קורא פעמיים באותו הספר, אז היינו אומרים שאתה מקבל השראה דתית למלכות שלך, וזה הרי בוודאי טעות, זה בוודאי לא נכון. שהרי אם המלך יתחיל לדון לפי דין תורה, המדינה תתמוטט, כפי שכותב הר"ן, רבנו ניסים ורבי ראובן מגרונה בדרשותיו. בסדר? בבקשה.
הרב הזכיר נקודת השקה, בגלל שיש לה מלך, בגלל שיהיה נקודת השקה. אז תגיד את זה בכל תחום. נשים כהן גדול שיהיה להם משהו מקביל. נשים סנהדרין שיהיה להם משהו מקביל. איפה הגבול?
איפה הגבול? כן, עד כמה להתחשב בגויים בסדרי החברה שלנו? תשובה.
נקודת ההשקה
היא אחת, בתחום הפוליטי, דהיינו התרבות הפוליטית, ולא מעבר לזה. אבל זה מספיק טוב, כי התרבות הפוליטית זה דבר מאוד מאוד רציני. על מנת לשכלל ולתקן את החברה בעולמו של הבורא, עם ישראל נבחר לשמש רועי הצאן של כל האומות, ולכן מחויב להרגיש תמיד את הדופק ולהתאים עצמו אל מדרגת האומות בעולם. לכן עלינו להתאים עצמנו על ידי ההנהגה. יפה. בוקר נפלא כבוד הרב. האמת היא ככה, הצורה של ההתאמה שלנו אל הדופק של אומות העולם הוא דווקא בזמן הגאולה ולא בזמן הגלות. בוקר נפלא כבוד הרב. אם יש מצווה למנות מלך, האם יבוא יום ונהיה חייבים בכך, או שזה לא הכרחי? טוב, זה נושא לשיעור בפני עצמו. כן? ואני אביא עכשיו את כל דברי רבי יצחק אברבנאל והרמב״ם ורבינו סעדיה גאון והנציב מוולוז'ין ודברי הרב קוק במקומות שונים במשפט כהן ובהקבצים החדשים הוצאת רמת גן. מה אני אעשה? אני אביא את כל זה עכשיו? לא יכול. זה נושא לשיעור בפני עצמו. הלאה. יש בראשית רבה, אלא סתם, דברים רבה. יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי.
שורה התחתונה, אבל רק אגיד כן או לא.
שורה תחתונה. השורה התחתונה היא, אתה שואל אם כן או לא. התשובה היא כן ולא. כן? חיפשת, ביקשת את זה, נכון? טוב, אז קיבלת. כן, מה אתה אומר? האם יש נקודת השקה גם בתחום המוסר? כן, יש גם. אבל זה לא מוזכר פה. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמות היפות והחשובות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל גופו של הטקסט. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד במילואה ויתובה. כלומר, הרי יש אצל האומות טענה כבר שנים רבות שסך הכל אמונת השם אמנם הגיעה אל העולם דרך עם ישראל, אבל זהו. עכשיו, כל העולם כולו יכול להזדהות עם אמונת השם. אין צורך יותר בהתייחדות הלאומית של עם ישראל. כלומר, הביטוי השם אלוהינו הוא לצנינים בעיני האומות. מדוע אתם מייחסים את האלוהות אליכם? האלוהות זה לכולם. מה התשובה שלנו? זה נכון, אלוהות זה לכולם, אבל מי מבין את זה? כלומר, אנחנו רואים שהכישרון להכיר את אמונת הייחוד בצורתה היותר נקייה וטהורה זה דווקא בישראל ולא באומות העולם, לכן הם זקוקים לנו. וזאת המשמעות של הביטוי שאנחנו אומרים אותו פעמיים באהבה, שמה ישראל השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. הוא עתיד להיות השם אחד לכל העולם. אז איך הוא עתיד להיות השם אחד לכל העולם? על ידי השם הזה, על ידי שאנחנו מכירים בזה שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כן. באמת, באמת. ממש. טוב. טוב, רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד בעילוה וטובה, וישיותם העצמית, אגב, שימו לב לדייקנות של הרב. הוא לא אומר שישראל מקבלים את אמונת השם אלוהי אמת בעילוה וטובה, אלא שהם יכולים. כלומר, גם אצל היהודים הבעיה קיימת. איך אומר הנביא? ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. כלומר, יש מושג שהמושג של האלוהות מתשתש. בגלל החדירה של הפילוסופיה, בגלל חדירות של מיסטיקה וכדומה לתוך הנפש הנבואית המקורית של עם ישראל, אז יש תשטושים. אבל באופן עקרוני, ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד במילואה וטובה. ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תגשג ותתגדל בבריחה מצוינת, בשם יצדקו והתהללו כל זרע ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו של דעת אלוהים אמת, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתם. אני חושב שניטשה היה חותם על זה בשתי ידיים. כלומר, מה שניטשה אומר זה שהמוסר הנוצרי שבמקורו בא מן היהדות החליש את הנטיות הטבעיות של האומה הגרמנית ושל האדם בכלל. הוא מסביר הרב בכמה מקומות, משום שהמוסר הישראלי בישראל הוא טבעי, אצל אומות העולם הוא בהשאלה, ולכן יש איזה מין הדבקה של נורמות מוסריות ואמוניות שאינן תואמות את האופי של החברה של האומות. וזה יוצר כל מיני מלחמות וכל מיני מחלות בתוך הנפש האירופאית במיוחד. לן. שנה טובה הרב. לא הבנתי. א', לא, הבנתי את, כנראה שחסרה את דברי הרב. הבדל בין מלך ומנהיג דתי. האם המלך לא צריך לנהוג לפי דין תורה? הרי זו הבעיה שדלנו עם בית דין תחתון לצדק, שא פועל לפי דין תורה. שלא. טוב, פועל לפי דין תורה. אנו צריכים חוקים ישראליים. זה שייך לסוגיה שלמה. מהם הדינים שעל פיהם נוהג המלך? האם הוא פועל לפי דין תורה או שלא לפי דין תורה? מסביר רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה בדרשותיו, שאם המלך ינהג לפי דין תורה, המדינה תתמוטט. לכן חייבה התורה את הקמת המלך כדי להשלים את תיקון המדינה במה שדין תורה לא יכול להשלים. נביא דוגמה. למשל, אדם רץ ברחוב וצועק, הצילו, הצילו, הוא רוצה להרוג אותי. אנשים מפנים את הראש, רואים, אכן, מאחורי אותו אדם רץ אדם אחר עם סכין, ואומר, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. אבל כולם כמשותקים, פתאום הנרדף במר נפשו פורץ לתוך ביטן של מפעל הפיס, סגור מכל צד, רץ אחריו הרודף, אנחנו שומעים, הוא יוצא עם סכין מלאה דם ואומר, הרגתי אותו. ההרוג עדיין, נכנסים לתוך החדר כדי להציל אותו, רואים שהוא עדיין חי, ומי הרג אותך? הוא אומר, הוא הרג אותי, ומת. אין לנו שום ספק שהרודף הזה הוא זה שהרג את הנרדף. אלא שלפי דין תורה, הרי כיוון שלא היו עדים שראו את הרציחה, וגם לא הייתה התראה, אז אי אפשר לעשות שום דבר לבן אדם הזה. אותו בן אדם עכשיו מסתובב לא בשוק, מגלגל בענה את הסכין, נוטף את הדם, ואומר, אני הרגתי אותו. ולא עושים לו כלום. האם הדבר הזה הוא סביר וסביל על פי ההכרה המוסרית שלנו? התשובה היא, כן, זה אפשר לסבול דבר כזה. אם ניצול הפרצה הזאת בחוק, נעשה פעם ב-50 שנה, פעם ב-70 שנה, יש איזה מישהו שעושה את זה, אנחנו יכולים לספוג את זה. אבל אם זה הופך להיות אופנה, כולם שמעו שאפשר להרוג אנשים, ולו רק שזה יהיה בלי עדים, אז תתרבנה עכשיו הרציחות במדינה. לכן, במקרה כזה, אומר הר"ן, פונים אל המלך. המלך, הוא יודע לעשות סדר, הוא הורג אנשים שלא לפי דין. כלומר, לא לפי שני עדים, בלי התראה וכדומה, כל מה שנדרש לצורך תיקון העולם. בסדר? זאת אומרת שהמלך יש לו שיקולים של טובת המדינה, לא שיקולים של השראת השכינה. ומתוך כך יש תיקון לעולם. בסדר? זה התפקיד של המלך. לכן המלך לא נוהג לפי דין תורה. אלא מה? המלך איננו יכול לאסור על דין תורה. זאת אומרת, אם יש מערכת חוקי התורה במדינה, המלך בא להשלים אותה, לא בא לתפוס את מקומה. וזה מה שאתה ציינת עם הבעיה שיש לנו היום עם בתי המשפט שאינם מכירים בלגיטימיות של דין תורה. זאת הכל הבעיה. מה? זה בעיה אחרת, אבל היה אפשר לפתור את זה. כלומר, אם ביום מן הימים יוחלט למשל שדין תורה הוא תקף במדינה, יהיה אפשר להשאיר כמעט את כל החוקים כולם על מקומם. ולומר שזאת תקנת הציבור, כלומר ראש הסנהדרין יכריז כל מה שנעשה עד עתה או מה שיחקק מכאן ואילך הוא אופציה אפשרית לפי תקנת הציבור בנוסף לדין תורה, ואז הכל יהיה בסדר. אוקיי?
משפט שלמה,
הנה משפט שלמה זה דוגמה. משפט שלמה זה לא לפי דין תורה. איפה מצאנו שחותכים תינוק רק בגלל שרבים עליו? כן? מה אתה אומר? מה שאנחנו קוראים דין תורה, הכוונה הדין לפי ההלכה. והמלך פועל שלא לפי ההלכה, אלא יש לו גבולות גם כן. בסדר, זה עניין של סמנטיקה, זה איך לכנות את זה. הבנתי מה שאתה אומר, אז אתה רוצה שאני אשתמש במילים מסוימות בשביל לתאר מציאות מסוימת. ואני לא מוכן, כי אני לא רוצה לדון עכשיו על מילים, אני רוצה שהרעיון יהיה מובן. נכון, התורה מסכימה עם הרעיון הזה. לא אמרתי התורה אומרת, כמו שאמרת. כי לא ברור מאיפה נולדה סמכות המלך. האם סמכות המלך קדמה לתורה? או שהתורה העמידה אותה? בפשטות, הייתה מלכות בישראל עוד לפני שהייתה תורה. נכון. נכון. כל מה שאמרת הוא חזרה על מה שאני אמרתי. אתה אמרת עכשיו שתי נקודות. אחת, אם כתוב שהגויים עדיין לא באו לידי מידה זו, סימן שהם עתידים להגיע למידה זו. כי השם אלוהינו ולא אלו האומות, עתיד להיות השם אחד. והדבר השני שאתה אומר שעם ישראל עוד לא הגיע למידה זו, אני אמרתי את זה מפורש. כי הרי הרף אמר שרק ישראל יכולים לקבל את האמונה, אבל לא, לאו דווקא שהם מקבלים אותה, כפי שאומר הנביא הושע, ימים רבים לישראל, אלו אלו האמת. אז תודה שחזרת על הדברים, בשביל אלה שלא שמו לב. תודה. מה? אין בעיה. טוב. אז בואו נראה עוד פעם. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה? זאת אומרת שהמלך הופך את המציאות של כשר ומסריח לכשר וטוב, והוא משלים את החללים הדיניים של דין תורה. אפשר להגיד את זה כך. כבוד הרב, כיצד הורגים רודף כאשר אין שני עדים שרצח? כשיודעים בוודאות שהוא רצח. כלומר, אנחנו יודעים, יש אפילו מצלמה שצילמה את הרצח. רק שמצלמה זה לא עדות לפי התורה. אז אנחנו יודעים בוודאות, זה הוא. יש טביעות אצבעות, כל מה שאתה רוצה. אלא מה? כיוון שהתורה היא צריכה כדי להרוג אדם שיהיו שני עדים, בשר ודם, שאינם קרובים זה לזה, ועוד כל מיני תנאים כאלה, וזה לא תמיד בנמצא, אז לא תמיד אפשר להרוג. זה הכל.
הדין רודף צריך שני עדים.
לא, הוא מדבר על האיש הזה שרדף אחרי ה... שהרג כבר. זה הוא מתכוון, המקרה שתיארתי.
דין רודף לא צריך שני עדים.
לא, מה שאתה קורא דין רודף, לא, לא צריך שמה שני עדים. הוא מדבר על זה עכשיו. הוא מדבר על המקרה ש... אני מבין שהשואל שואל על המקרה שאני הבאת.
נכנס לדוכן של הפייס.
כן, שכבר נכנס לדוכן של הפייס. כן? טוב. אז איפה היינו? ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך ההתפתחות הראויה להם לפי טבעם. מה זה דרך ההתפתחות הראויה לפי טבעם? דיברנו על זה בשבוע שעבר, נכון? שנה שעברה דיברנו. מהו האופן שבו אמונת ישראל הייתה יכולה להתפשט בגויים? בלי הטריקים של הנצרות, היה אפשר. אז, אבל כל פנים, כיוון שזה קרה, נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. כן? עכשיו רואים זה גם באסלאם. קיבלו על עצמם עמים רבים את העול של האסלאם, שבו ישנן תביעות מוסריות שמקורן ביהדות, שלא תמיד קלות על הציבור שמקבל אותן. כן? כלומר, אפשר שאדם יהיה נגיד צדיק לפי האסלאם, אבל הוא צריך באמת להיות צדיק לפי האסלאם, אבל זה נדיר. פעם, אני רוצה לספר לכם סיפור בנושא הזה, היה בעיר טלמסן, איפה זה טלמסן? איפה זה? באלג'יריה, כן. אז היה בזמנו, היה חכם אחד בשם רבי יוסף מסס, שלימים היה גם רב ראשי של חיפה, אחד מענקי העולם, והוא היה מיודד עם הקאדי המקומי. הקאדי, השופט המוסלמי של אותו מקום, היה מתיידד איתו, וכשאותו קאדי היה חולה, הוא אמר, בהלוויה שלי, אני מבקש שהיחיד שידבר יהיה רבי יוסף. נדיר, כן? אף אחד לא מדבר חוץ מהרב. אז באמת נפטר הקאדי, הלך רבי יוסף אל המסגד, והספיד אותו. מה הוא אמר? הוא קרא את המזמור. מזמור דוד, השם יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, ולא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד, נשבע להרה ולא אמיר, כספו לא נתן בנשך, ושחד עני כאילו לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. ואז הוא הסביר, כל פסקה או פסקה במזמור הזה, מה זה מתאר, והוא אמר, וכל זה היה בקדי הזה. עכשיו, מה העניין? מדוע בעצם הקדי לא רצה שמישהו אחר יספיד אותו? כי הוא היה היחיד מבין עדתו שבאמת קיים את כל חלקי המזמור הזה. אז הוא ידע שהוא לא יכול לסמוך עליהם, שהם ידברו עליו דברים שהם לא ראויים, לכן הוא פנה אל הרב. זה שוב הדוגמה לזה, שיכולה להיות השפעה מישראל על אומות העולם, שיש אצלם כמה צדיקים שיכולים להתאים את עצמם לזה. כן. יש פה שתי שאלות, רק רגע. שנה טובה, כבוד הרב, האם הגויים יכולים להקדים הבאת של משיח? אם כן, איך? ומה יהי הסימן של התקופה הזאת? אם לא, למה? תודה. תראה, אחד מה... אחד מהמאפיינים, מהמרכיבים של התקופה המשיחית, זה שאומות העולם מכירים את שם השם. אז זה ברור שאם הם יזמו משהו, זה יכול לעזור. נראה שבאופן כללי, ממבט של זום אאוט, האסלאם בעולם דווקא מנסה להיות רודף צדק, רק פשוט לא יודע כיצד לעשות זאת. ואולי בגלל שהסגולה, הפוטנציאל לא אצלם, אך האסלאם מריח נכון בסך הכל. היש בכך אמת, יש ריח של אמת באסלאם, ריח של אמת בנצרות, ובהרבה דתות, והרבה פילוסופיות, שהעריכו משהו, אבל המוסר הישראלי כנראה עוד לא התפשט אצל כולם. המשך יום טוב, אז מה לגבי מלך שהוא לא סובל את פלוני, גם בלי שהוא עשה לו משהו, אז הוא מחליט להרוג אותו? הטעות הגדולה ביותר שיכולה להיות היא לתת לאדם כל כך הרבה כוח. צריך לתת, אך לא עד כדי כך. נכון, באמת, בישראל זה בלתי אפשרי. הכוח של המלך אף הוא מוגבל, יש חוקה. אמנם חוקה שמוגדרת בהלכה, אבל יש חוקה שמגבילה את הסמכות של המלך. ויהויין במעשה נבות הישראלי, שאחאב, מלך ישראל, ידע בוודאות שהוא לא יכול להרוג את נבות סתם ככה. כן? אלא אשתו היא סדרה משהו, אבל סתם להרוג בן אדם, מלך ישראל, לא יכול. טוב, איפה היא? מה?
לגבי הקדלי אולי, אם הוא כזה צדיק, למה הוא לא התגייר? או שהוא בכלל לא היה יהודי, עם תכונות כאלה.
אתה שואל, אם הקדלי היה כזה צדיק, למה הוא לא התגייר? כי הוא לא הרגיש יהודי. אף אחד לא מבקש מגוי להרגיש יהודי. פעם זוכר כשנתתי הרצאה בפני נוצרים, בפני אנשי כנסייה. בסוף, הכומר הראשי שמע בא אליי, אומר, תשמע, זה היה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אתה צריך להבין שאנחנו נוצרים ולא יהודים. כן? אנחנו חושבים לא כמו יהודים. בסדר. אבל זה עניין שמוטבע בהכרה הנפשית. אתה לא יכול באופן מלאכותי להגיד לאדם, עקור מאומתך תצטרף לאומה אחרת. בעצם אפשר לומר שהגיור הוא פעולה מתסכלת. כלומר, אתה אומר לאדם להיעקר ממקור היניקה שלו ולינוק ממישהו אחר. זה לא דבר כל כך אנושי לדרוש את זה. ולכן, לימות המשיח לא מקבלים גרים. למה? כי זה לא פייר לעשות את זה. בינתיים אנחנו מקבלים גרים בגלל שבא אדם ואומר, תראו, אני רוצה קדושה, אבל אני לא מסתפק בקדושה פרטית. אני רוצה קדושה של הכלל. בינתיים אני מצאתי קדושת הכלל רק בישראל. לכן אני רוצה להתגייר. טוב, אז מקבלים. אבל לעתיד לבוא שיש קדושת הכלל אצל כולם. אז כבר מיותר להתגייר. לכן לא מקבלים גרים, לימות המשיח. מובן? טוב. סליחה, הרב, התכוונתי לדין רודף. הנהרג גם טרם שהרג. טוב, זה שמה, זה ברגע שברור. לצופה שהרודף עומד להרוג את הנרדף, אז מותר לו להרוג אותו, גם בלי שני עדים והתראה, כי הרי זה לא מדין ענישה שם, זה מדין הצלה, זה משהו אחר לגמרי. כן, למשל אומרים את זה באם שהעובר שלה עומד להרוג אותה. כן, אז אנחנו הורגים את העובר מדין רודף. איזה עובר, הוא לא מה, איזה התראה נתת לו, איזה עדים, לא צריך לו עדים, לא התראה, הוא פשוט מסכן. אחרי הורגים אותו. טוב. אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. זה מה שהרמב״ם והכוזרי כותבים. שניהם כותבים שהנצרות והאסלאם הופיעו בעולם, נגיד התחזקו בעולם בהשגחת השם. וזה הכרחי כדי שהנפש האנושית תתפתח לכיוון של הערכים התנכיים. כן, הרמב״ם אומר, דברי הנביאים התפשטו עכשיו בכל העולם כולו, ואומות רחוקות, ערלי לב, נושאים ונותנים בדברים האלה. אם כן, זה ברור שיש פה כוונה אלוהית. אומר על זה הרמב״ם, שעל זה אמר ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. כלומר, ריבונו של עולם יש לו את הכיוונים שלו. כן? שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. אבל, סוף כל סוף, כאן זה מאוד פסימי מה שאומר הרב, מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם. זה, אנחנו ראינו את זה בשואה. כן, הרב כותב את זה איזה 20-30 שנה לפני השואה. הוא אומר, הנוכריות תנצח. כן, הרי מה שהגרמנים רצו זה להשיב את האדם, הקדם יהודי, למרכז הבמה. כן, איך אמר היטלר, ימח שמו וזכרו תפוע עליו? הוא אמר שהתרבות האירופאית בנויה משני יסודות. החוכמה והמוסר. החוכמה מיוון, המוסר מישראל. המוסר החליש את אירופה, לכן צריך לבטל את זה, צריך להרוג את היהודים, ואז תשוב החוכמה היוונית בעצם לשלוט בעולם. יותר מזה, הוא גם ציפה לשיבת הברבריות. הברבריות זה דבר טוב, האכזריות זה דבר טוב, כי זה מוציא אל הפועל את האדם בשלמותו. חיות. כן? זה האידאל שלו. אז משהו מהרב, סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם.
אבל לא צדק.
מה? מי לא צדק?
עובדה, הרב קוק.
למה הוא לא צדק?
כי עובדה, בסוף ניצחנו, בבקשה, באנו לארץ. יצבה ברוך השם, יש הכל.
כן, אבל אחרי איזה מחיר, אתה יודע.
מחיר, בסדר.
זהו, זה הכוונה. משהו, הוא לא אומר... רגע. הרב לא אמר... שהנוכרים ינצחו אותנו. הוא אומר שהנוכריות מנצחת אצלם. זאת אומרת שהם חוזרים ליסוד הנוכרי. הם פולטים את היסוד היהודי שבא להם דרך הנצרות. עכשיו, לכן הוא אומר גם, והמלכות תהפך למינות שתגעל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם. מעניין מאוד. מאיפה הביטוי הזה, המלכות תהפך למינות? מהגמרא, נכון? שבעקבות משיחה, כלומר לקראת בוא המשיח, יהיה מצב שהמלכות תהפוך למינות. מהי המלכות ועל איזו מינות מדובר? אז יש הפירוש הרגיל, המלכות זה מלכות ישראל. היא תהפוך למינות, כלומר לאפיקורסות. אבל כנראה שהרב כאן הולך בעקבות פירושו של רבינו יצחק אברבנאל בספר ישועות משיחו. שרבינו יצחק אברבנאל אומר, המלכות הכוונה לרומא. או במובן רחב יותר, אירופה. היא תהפוך למינות, הכוונה, היא תכפור בנצרות. היא תהיה מינות של עצמה. וזה, רבי יצחק אברבנאל מציין, שכבר בימיו מתחילים לראות את הניצוצות הראשונים של תקופת הרנסנס, התקופה שבה בעצם רוח האדם מרדה בסמכות של הכנסייה, והתחילו הניצנים הראשונים של מה שנקרא אירופה החילונית. אז הרב כאן רואה שיש משהו שצומח, כך רבי יצחק אברבנאל, הרב כבר רואה את המצב הזה בפועל, שהחילון של אירופה הוא לא מקרי, הוא בא בשביל לדחות את החוב שיש לאירופה כלפי היהדות. צריך לבטל את זה. ואז השואה הופכת להיות אפשרית גם כן. כלומר, יש בין שאלה, כשאנחנו רואים כמה שהנוצרים שנאו את היהודים במשך כל הדורות, ההצטברות של השנאה, אז השאלה היא, למה השואה לא הייתה מוקדמת יותר? התשובה היא שהיה מחסום תיאולוגי שמנע את זה. כן, הנצרות סיפרה לעצמה שאסור לה להרוג את היהודים. למה? בגלל שאם היא תהרוג את היהודים, יתבטל העד. אין ככה עם פרשות הפסוק, אתם עדיי נאום השם, שהשפלות של העם היהודי היא העדות לאמיתת הנצרות. לכן אם הורגים את היהודים, העדות הזאת נעלמת. לכן צריך להשאיר את היהודים בחיים רק במצב של שפלות. זה מאוד מעניין המחסום התיאולוגי הזה. עכשיו למה המחסום הזה אומצא? בגלל תחושה, לא ברורה כל כך, אבל תחושה בכל זאת קיימת בעולם הנוצרי, של אחווה בין היהדות לנצרות. כי זה בא מאותו מקור, מאותו תנך. יש פסוק על זה בספר בראשית. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. מעניין, איך רוצח מתכנן את הרצח? הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי. זאת אומרת, בינתיים אני לא יכול. כל זמן שאבא קיים, לא יכול. והרגה את יעקב, אחי. הוא מיד מכניס איזשהו גורם שבולם, חוסם את הרצחנות. זה בדיוק היסוד התיאולוגי של הנצרות. שונאים, אבל אי אפשר להרוג. ברגע שהנצרות, זאת אומרת שאירופה הפכה לחילונית, היא שחררה את עצמה מן המחסום הזה. אבל היא המשיכה, היא ירשה טוב טוב את השנאה. כלומר, השנאה נשארה, המחסום התיאולוגי הוסר. ולכן השואה הפכה להיות אפשרית. הראשונים, ההוגים הראשונים של אירופה, ההוגים הראשונים של אירופה החילונית, הם גם מבשרי השואה. כן? כבר לוולטר, פיכטה, כל אלה שהיו בעצם אבות הליברליזם המודרני, הם גם אבות הרעיון של השואה. למשל, וולטר, המפורסם, אמר שצריך לתת שוויון זכויות לכל בני אירופה, חוץ מליהודים, כי אין להם תקנה. או, פיכטה אומר, צריך להקים את האומה הגרמנית החדשה, על יסוד של ליברליזם נאור וכו'. באשר ליהודים, אין ברירה. צריך לחתוך לכולם את הראש, ולשים במקומו ראש אחר, שלא יהיה בו שום דבר מן היהדות. כלומר, בין זה לבין השואה, אין הרבה. עכשיו, ייתכן מאוד, וכאן אני עושה ניתוח פסיכואנליטי של אירופה, ייתכן שהפיכתה של אירופה לחילונית הייתה כדי לעשות את השואה. כלומר, באיזשהו מקום, זה מה שמסתתר. איך נגמור עם היהודים? צריך להפסיק עם הנצרות, כי הנצרות משעבדת בכל זאת לתנך היהודי. בלי תנך, אין צורך ביהודי. לפי הסטיקר המפורסם, אם אין יהודים, אין יהודים. אין סטיקר כזה, טוב, סדר. עכשיו, יש פה שתי שאלות.
לא מכיר סטיקר.
אין סטיקר כזה.
זה שאני מכיר.
זה עוד יבוא, אל תדאג. לכן, אומר כאן הרב, ותגבה, אני חושב חוזר על המשפט, והמלכות תהפך למינות. עכשיו זה יותר מובן. המלכות של אירופה תהפוך למינות של עצמה, שתגעל, כלומר, תפלוט את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. כן, בבקשה.
המצב הראשון הוא יותר מסוכן.
מה זה המצב הראשון?
המצב הראשון שהוא חי איתי, אוהב אותי והכל, אבל הוא מחכה לי בסיבור. למעשה כמו עשיו, עד שזה אבל את המוחי.
אבל עשיו לא הרג את יעקב.
הוא חיכה לו, אבל בסיבור.
אבל הוא לא הרג אותו.
הוא לא הרג, כי לא אחד.
מי שהרג אותו זה, מי שרצה להרוג בפועל, זה המלאק. שהוא הנכד של עשיו.
בסדר.
כן? שהוא כבר לא מחויב, אין לו סנטימנטים כלפי האח של סבא. כן? אז הוא כבר, המלאק זה כבר, זה אירופה הנאצית. כן? זה עובר דרך אליפז, שהוא תלמיד של יעקב, ולכן לא יכול להרוג אותו, אבל לוקח לו את הכסף. לוקח לו את הכסף, נכון? כמו שקרה ברדיפות. כן. בבקשה. כן, נו, רוצה להגיד משהו. לפני השואה הייתה אינקוויזיציה, זה נכון. נכון. אבל אינקוויזיציה זה לא השמדה. האינקוויזיציה אפשרה, קודם כל צריך לדעת, שכל פעם שהיו מדורות של האינקוויזיציה, האוטודפה, היו שורפים שם כופרים, כן, כאילו. מי היה בא שם לראות? הנוצרים? ובני הקהילה היהודית שלהם, שבהם לא נגעו. כלומר, האינקוויזיציה הייתה נגד יהודים שעברו לנצרות וחזרו ליהדות. זה היה האינקוויזיציה במקור, אחרי הגירוש זה כבר היה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
רציתי לשאול, יש גם בעיה נוספת בנצרות, לא שאין כביכול עם ישראל המקורי, ודווקא טוב יהיה להם שעם ישראל המקורי ייעלם, כי אז זה מראה שאין עם ישראל המקורי, זאת אומרת, לא המקורי, האמיתי.
מי זה הם?
אני הבנתי שבנצרות קיימת דעה שסותרת מה שנאמר מקודם.
שמה?
הם רוצים להחליף את עם ישראל. זאת אומרת שזה נכון. שישראל קיים הוא עדות לזה שהם טועים. כי הם כביכול
לא,
הבשורה...
לא, 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 לא. הטענה הנוצרית היא שעם ישראל האמיתי עכשיו זה הכנסייה. והעם ישראל... היהודים זה ישראל של בשר ודם, שהם השריד הביולוגי של ישראל הקדום, והוא צריך להמשיך להתקיים בשפלות. הבנת? כן. מה אתה אומר?
מה המקום של השנאה? מה המקום של שנאת אירופה כלפי היהדות אם לא הנצרות?
המקור של שנאת אירופה כלפי היהדות זה הנצרות.
אז למה כדי להסיר אותה אפשר אחרי זה לראות
תאולוגיה? לא, כי יש מחסום תיאולוגי. כלומר, זה שנאת אחים. בין אחים יש שנאה בגלל התחרות. הרי בין אחים יש שנאה טבעית. למה? כי הם מתחרים על אותו גורל. שניהם רוצים את התשומת לב של אמא. בסדר? ולכן יש פה איזה בעיה. לכן רשי אומר, הם יעקב ועשיו, אומר רשי, איני יודע מה מלמדנו. לא רוצה לדבר על זה, על המקור המשותף. איני יודע מה מלמדנו. כן, אבל השנאה היא גם חסומה בגלל שזה שנאת אחים. באחווה יש משהו כפול. כן?
לפני הנוצרות, כמה הייתה שנאה מהיוונים ואחר כך מהרומאים?
נכון. הייתה שנאה גם לפני כן. אז איך ניתן לפרש את המהלך העכשווי של הניסיונות המתגברים והולכים לצייר את מדינת ישראל כמדינה פושעת נגד האנושות וכו'? נו, אז זה בדיוק מה שאמרנו. הגיע הזמן שאנחנו עכשיו נתקל את העולם, נקרין על האנושות, נודיע להם מה אנחנו חושבים, במקום להיות אלה ששופטים בין הגויים, כיוון שאנחנו לא רוצים לשפוט בין הגויים, אז הגויים שופטים אותנו. זה פשוט מאוד.
על ידי יהודי.
כן, כמובן על ידי יהודי. אגב, הרעיון שמדינת ישראל עשתה פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות בעזה, לפחות זה מוכיח דבר אחד, שצהל עושה משהו סוף סוף. טוב. מה צריך לקרות בעם ישראל כדי שהוא יוכל להשפיע על ההכרה האמיתית של נפש הגוי? לכך שהוא יבין כי ישראל הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא, ורק דרכו הוא יוכל להידבק באור האלוהי. מה שצריך עם ישראל כדי שההכרה של הגויים תשתנה, זה קודם כל להקים את מדינתו. ולהקים את מדינתו ולהיות גאה בתפקידו, ולהתחיל לפעול כלפי האנושות. כלומר, להבין שיש לנו תפקיד בקונסטלציה של המאבק על ההגמוניה הרוחנית בעולם, ומתוך כך אומות העולם ישמעו. ותאמינו לי, אני קצת מכיר את הגויים, אצל הגויים יש רצון אמיתי לשמוע. ברגע שהיהודים יפתחו את הפה, הגויים ישמעו. מי היהודים שצריכים לפתוח את הפה? האם הפוליטיקאים? כן, למה לא? כולם. גם אתה, אתה פוליטיקאי? לא, אבל זה יכול להיות פוליטיקאים, זה יכול להיות רבנים, זה יכול להיות מי ש... כל מי שפותח את הפה, זה עובד. תדעו לכם, יש היסטוריה ארוכה של הקשבה של הגויים למה שהיהודים מוצאים מהפה. זה לא מהיום. טוב. לכבוד הרב, בוקר טוב ושנה טובה. במקרה של משפט שלמה, המשרת לא היה צריך לסרב פקודה? הרי הוא אומר כאן על לא תרצח, ועבירה על מצוות השם עולה על פקודת המלך. נכון, אז זה בדיוק מה שאמרנו. איך יכול להיות שהחייל שמה ששלף חרב ועמד לחתוך את הילד הסכים בכלל לעשות דבר כזה? כן, אלא אם כן, הוא ידע שצריך להקשיב למלכות, בגלל שהמלכות היא באה לסדר את העולם, שלא על פי דין תורה. שאם לא כן, אם זה היה למשל דיין בבית הדין שהיה אומר לחתוך את התינוק, אז זה ברור ששליח הבית דין היה צריך לסרב פקודה.
אפשר להגיד שרק עשה לו תרגיל גם.
זה נכון שהמלך עשה תרגיל, אבל זה ששלף את החרב לא ידע. כן, אז...
צריך יהודה בר אילאי אומר את זה.
כן, יש... זה אני לא מכיר. תראי לי, אני אשמח. אבל ברור לכאורה ש... אני שואל את השאלה, למה הבעל החרב הזה, שהיה שם ליד שלמה, הוא הסכים בכלל לשלוף את החרב. כן? האם משתמע מדברי הרב שהתורה פרטית ולא לאומית? כלומר, הפרט מחויב בדין תורה והנהגה היא חילונית? לא! בכלל לא. אמרתי שהתורה היא לא פרטית, דווקא היא לאומית. הדת היא פרטית, אבל התורה היא לאומית. כן, ולכן ההנהגה החילונית, הכוונה של חול, לא אנטידתית, היא של חול. זה חלק מהקודש. האבסורד הוא שפיכטה קרא שם בנו אמנואל. זה נכון? אגב, אני חושב שהוא עשה את זה בגלל קאמפ. כן. וכיצד ומדוע הליברליזם הנאור חדר לתוככנו? למה שלא יחדור? כמו כל דבר שחודר, אנחנו כמין ספוג עולמי שקולט את כל ההשפעות מכל האנושות, ואנחנו עושים בירורים. אנחנו מנקים, לוקחים מכל העולם את כל הערכים, אין שום ערך שהוא פסול באופן מוחלט, ואין שום ערך שהוא טוב באופן מוחלט, אלא אנחנו מעבדה. איזה מין כליה, אנחנו נשאר מה, איזה מין כליה של העולם, שעושה סינון. כן? טוב, בואו נמשיך. ואף על פי, הרב כאן רואה דברים חמורים, ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבית דמשיכה, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית במקום שנקי עם תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה, למעלה ממנה. כלומר, יש איזה רצון אז להתאים את עצמנו לתרבות הכללית, ואנחנו בטעות חושבים שהתרבות הנוכרית היא התרבות הכללית, בעוד שמצד האמת השם תרבות כללית ראוי יותר דווקא ליהדות. מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה, של החפץ, להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה החיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר. כן, כלומר, הכוונה, הרצון הזה של הגויים לחיות גויות טהורה, אפשר להגיד כך. כן. ומעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, עד שהאנרכיה המחשבתית מארסת את כל קושת וקודש, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה לעשות חיל באלוהים ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. כלומר, דווקא מתוך הבירורים של הכפירה, אז מופיעה המחשבה החופשית בכל עצמאותה, וכאשר המחשבה נהיית באמת חופשית, אז האדם חוזר למה שהוא באמת. כלומר, אין דרך אחרת להגיע לזהות ישראלית מקורית, לא זו שהתפתחה במשך הגלות, אלא הזהות הנבואית המקורית, אלא על ידי משבר הדת, מבחינה מסוימת. ולכן צריך להודות לחילונות על זה שהיא באה לנקות את הקליפות שדבקו באמונה הישראלית במהלך הגלות. שלום הרב, מה זה החילוק שהרב עושה בין דת לתורה? מלך תורני אבל לא דתי, אני לא מבין את החילוק. סוף סוף מישהו שאל. אני הרי חזרתי על זה בערך 5-6 פעמים, רק כדי שמישהו ישאל את השאלה הזאת. אני אסביר. דת זה שיקולים של קדושה פרטית, תורה זה שיקולים של קדושה כללית. אני אביא לכם דוגמה של שיקולים של של קדושה פרטית. כן, נשאלת השאלה. האם כדאי, שואל את עצמו המלך, האם כדאי לצאת למלחמה? אמנם יש פה יעדים חשובים, אבל זה בדיוק יוצא בזמן תקופת השובבים, שנוהגים לעשות כמה תעניות כדי לחפר על פגם הברית. ואם החיילים עכשיו יצאו למלחמה, מבני צורכי המלחמה, הם לא יוכלו לעשות את התעניות האלה, כי זה יחליש אותה, אז הם יוכלו. אז מה עם התיקונים הפרטיים האלה? כדאי לדחות את המערכה לעוד חודש. עד כאן שיקול דתי. שיקול לאומי. עכשיו יש הזדמנות בגלל הקונסטלציה של הפוליטיקה העולמית, שעכשיו ארצות הברית עסוקה עם קוריאה, ורוסיה יש לה בעיות פנימיות. זה הזמן בדיוק כדי לתקוף את רבת עמון ולספח אותה סוף סוף למדינת ישראל. אז מה, לא ננצל את זה? זה תיקון הברית האמיתי. זה שיקול לאומי. מובן? זה ההבדל. שניהם זה תורני. בבקשה.
אבל הדת זה גם משהו כללי, נגיד בית המקדש זה מנוהל על ידי כהנים, אז כן משהו כללי.
האם הדת זה משהו כללי? שהרי בית המקדש מנוהל על ידי כהנים. אבל אין בית מקדש בלי מלכות. הגמרא אומרת, בית המקדש אלמלא מלכותא למתבנה. לא בונים בית מקדש בלי מלכות. זאת אומרת שבית המקדש הוא צריך לבוא מכוח המלכות. ולכן, ביום הכיפורים, הכהן הגדול קורא בתורה. נכון? ממי הוא מקבל את הספר? מהסגן. כן? הסגן מוסר את הספר תורה לכהן הגדול. בסוכות, באים כל ישראל לשמוע את קריאת המלך מפי המלך. המלך קורא בתורה. ממי הוא מקבל ספר תורה? מהכהן הגדול. והכהן הגדול הופך להיות משרת של המלך כדי שהוא יקרא בתורה. ענת את הילדה? כן, בבקשה.
כשהמלך יוצא למלחמה, בכל מקרה צריך לשאול באורים ותומים.
כשהמלך יוצא למלחמה, הוא צריך לשאול באורים ותומים. אם יש אורים ותומים.
ברור.
אם יש.
אם
אין, יוצא. אם יש, צריך לשאול באורים ותומים. אין אורים ותומים, יוצא. כן, טוב. למשל החשמונאים, בימיהם, לא היו אורים ותומים. יצאו למלחמה. האם הדת היא לא נגזרת של התורה? כן, אתה צודק, אתה צודק. זה הרב מסביר למהלך העדות בישראל, שהדתיות היא סגנון הקיום של התורה בזמן הגלות. כשאין לנו כלל, יש פרט. כשהיה בית המקדש הראשון, לא היה פרט. כן? זה נצטרך ללמוד שנגיע למהלך העדות בישראל, אם לא ישאלו יותר מדי שאלות, נוכל גם להגיע לשם. טוב, אז... אז תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים, ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה, לא בחרבה מרשו ארץ, וזרם לו שעלמו כי מנחה וזרועך ואור פניך כי רציתם, אתה הוא מלכי, אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמנו. כמו שאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו עושים מלחמה בשמך, מכוחך וכו'. כן, זה לא בא להגיד שאין מלחמה, אלא להפך, יש מלחמה והיא בשם השם. והכרה זו הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקינת עם. כלומר, לאומיות, קוראים לזה. חיבת ארץ, שפה, כן? בן יהודה, תרבות גולמית, הבימה, קוראים לזה שם בצלאל, הווה נגילה, דעת התולדה, כן? קצת דובנוב, לומדים קצת היסטוריה חדשה, גרץ, התלהבות עבודה גשמית, אנו באנו ארצה, לבנות ולבנות, בא, כן? הווה נגילה, גשמית ארצית, בכוח היד המגושמה, כן? קצת סוציאליזבוס, חבר, מוכרחת היא לעלות עד הראש ולעורר את המחשבה והרגשה יותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה, כי דווקא מתוך הציונות אתה מגיע לתשובה. הזקנים והצעירים יחדיו ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. כעת, באחרית הימים שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החי אל השם אשר נגע אלוהים בליבם, מי זה? תלמידי ישיבות קרואים ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות ממקור ישראל ולעדור בלא לב ולב ביסודות התחתיות שהתחילה, ביסודות התחתיות שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם בחוזקה, והמחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו לבנות עולם מלא בשם מלא. ימלוך השם לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור. הללויה. שלום.